חבר הכנסת זאב אלקין איתנו על הקו, חבר ועדת חוץ וביטחון, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אין מנוס מלהכתיר את החמאס כהמהתל הלאומי והעולמי שמצליח.
אנחנו נותנים לו לעשות את זה, אז הוא מצליח, זה בסוף אנחנו
אנחנו נותנים לעשות את זה, אתה יודע, ופה הדעות חלוקות. או כי אין לנו ברירה, אנחנו גרמנו לו לקחת את האזרחים החפים מפשע הללו למנהרות שלו, אז אנחנו צריכים לשלם מחיר, ולא לפספס הזדמנויות. מצד שני, יש גם לחץ של המשפחות והפגנות, וצריך באמת למצוא את כל האפשרויות. מצד שני, איזו עוד ברירה יש? מה אתה חושב?
אני חושב שבוודאי שיש ברירה. זה פשוט לא שאלה. למה? כי אפשר ללחוץ על החמאס הרבה יותר, ואנחנו כבר למדנו לא פעם ולא פעמיים, כשלוחצים על החמאס יותר, אז הוא מתחיל להתגמש. אני אביא לך דוגמה, אנחנו התחלנו ככה מאוד בייסוס ומאוד חלקי את הפעולה ברפיח, היינו צריכים לעשות אותה כבר לפני 3 חודשים. החמאס היום היה במקום אחר אם היינו עושים את זה, והצענו לעשות את זה לפני 3 חודשים, אבל כל התפיסה הזאת של ללכת לאט לאט ולא ללכת חזק, היא לא מביאה אותנו רחוק.
נכון לעכשיו, נניח ואתה מקבל החלטות, מה עושים הלילה?
2 דברים, אחד, עושים מבצע אמיתי ברפיח, ולא סוג של ריקוד תימני, צעד לפה, צעד לשם, זה דבר אחד. מבצע בהיקף מלא, שמטרה שלו לחסל את 4 הגדודים של החמאס שעוד נמצאים שם. זה דבר אחד. ודבר שני, מתחיל סוף סוף את מה שהיינו צריכים לעשות בחודש הראשון, וכבר 7 חודשים עברו, ולא עשינו, ולא התחלנו אפילו, בצורה שיטתית מחסל את כל המנגנון השלטוני של החמאס. הרי זה אבסורד שהמשימה ששמנו לעצמנו, כן, המטרה זה שחמאס לא ישלוט ברצועת עזה, ובחירי חמאס ממלאים תפקידים ניהוליים ושולטים על האוכלוסייה, ואנחנו מעלימים את זה עין במקרה הטוב, ולפעמים משתפים עם זה פעולה במקרה הרע. וזה פשוט לא הגיוני, כי ואחר כך אנחנו מופתעים למה חמאס כל פעם משקם את עצמו, כולל במקומות שכבשנו אותם במחיר קשה של חיי אדם, ואחרי שאנחנו יוצאים משם, אחרי תקופה מסוימת, שוב פוגשים שם את חמאס. כי אנחנו, עד שלא נערוס את המנגנון השלטוני של החמאס, עד שניתן לו לשלוט על האוכלוסייה ברצועת עזה, הוא ימשיך לגייס מחבלים חדשים, לשקם את עצמו, הרי כשהוא שולט על אוכל, על מים, על מחסות הומניטריים, על כל מה שקורה, על דלק, כל מה שקורה ברצועת עזה, אז הוא כמובן מסוגל לגייס עוד ועוד מחבלים לשורתיו.
ולמה לא עושים את זה? כלומר, לא יודעים, מקבלי החלטות, את מה שאתה, חבר הכנסת אלקין, יודע, חושב. מה, איפה הפער הזה? נסה להבין. הרי בסוף יש אנשים חכמים שמקבלים החלטות, עם ניסיון, עם ידע. מה הם רואים שאנחנו לא?
אותה שאלה, אתה יכול לשאול, איך הגענו לשביעי באוקטובר? היו אנשים חכמים שקיבלו החלטות. ומה הם לא ראו ולא? זה עובדה, לא ראו. אנחנו רואים את התוצאה. בסוף יש מבחן התוצאה. מבחן התוצאה הוא ברור. אנחנו מנהלים את המלחמה הזאת יותר משבעה חודשים, וחמאס עדיין שולט ברצועת עזה ורחוק מאוד אנחנו ממיטוט של טון חמאס. אז אם זה המצב, כנראה שאנחנו עושים משהו לא נכון. אפשר להמשיך לחזור על אותם דברים שוב ושוב ושוב, ולקרות שזה יביא לתוצאה אחרת. חוששני שזה לא יביא לתוצאה אחרת.
אז אני רוצה רגע, אתה יודע, בוא ננסה ככה לעבור שלב. אם אנחנו מנסים לסרטט קדימה, לא לטפל ביום, במחר, וכל פעם לחבות השריפות, לתכנן איך המלחמה הזו תיגמר, איך יוצאים מהסיפור הזה בניסיון אמיתי להחזיר לפה חטופים ולחסל את החמאס. אז מה, פשוט להכניס חזרה את כל 300,000 אנשי המילואים, להרוג אזרחים, להשתולל בעזה, לנתק את היחסים עם ארצות הברית, כל העולם עלינו...
אל תכניס לפה מה שאני לא הצעתי. אני רק אומר, עשינו כמה טעויות. אחד, מראש בנינו תפיסה של מלחמה ארוכה, פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל. תמיד התפיסה שלנו הייתה לחד חזק ומהר, כי ידענו שיהיה לחץ בינלאומי, כי גם לכלכלה הישראלית זה לא בריא, וגם הצבא שלנו רובו צבא מילואים, הוא לא יכול לשאת את עצמו במלחמות ארוכות, באינטנסיביות כזאת גדולה. וכל הדברים האלה היו תמיד, ולכן תמיד מדינת ישראל לפחות תכננה מלחמה כמה שיותר חזק וכמה שיותר קצר. לפעמים זה יסתבך למשהו יותר ארוך, אבל בטח לא תכנון מראש. פה מראש החלטנו לתכנן מלחמה, איך אמרו מקבלי החלטות, שנה, שנה פלוס. נדמה לי השר גנץ דיבר אפילו על המלחמה שתיקח כל כך הרבה שנים, שעוד התלמידים של בית ספר של היום יקחו בחלק. אז קודם כל אני חושב שפה הייתה שגיאה, עצם התפיסה הזאת, שיש לנו את כל הזמן שבעולם, הוא טעות. היינו צריכים לא להפחית כוחות, אלא להמשיך להקות בחמאס באינטנסיביות, ולרכז מאמץ בפרק זמן יותר קצר. זה דבר אחד. והדבר השני, מה שאמרתי, מראש לבנות תוכנית שיטתית לחיסול של הזרוע השלטונית של החמאס. כל בן אדם שמזריק תפקיד בכיר שלטוני בעזה, והוא חבר תנועת חמאס, צריך להיות במעצר. אגב, לעצור אותם הרבה יותר פשוט מלרדוף אחרי האחרון החמאסניקים במנהרות, כן? זה אנשים שפועלים בגלוי, בדרך כלל בלי נשק, זה לא סיפור כל כך מסובך לעצור אותם. וצריך לעשות את זה, אלא אם כן אנחנו עוד פעם נמשיך כל הזמן לרדוף סביב הזנב של עצמאים.
אני רוצה לדבר איתך על הצד השני הפוליטי בסיפור הזה. אתה רואה את המחאות, אתה רואה את ההתקפות נגד נתניהו מבוקר ועד לילה, לא משנה מה הוא יעשה. לא קשור דווקא אליכם, למפלגה שלך ספציפית, אלא באופן כללי במדינת ישראל, התקשורת מלבה את זה, אנחנו בזמן מלחמה, אולי גם לזה יש חלק בסיפור הגדול של קבלת החלטות, כי הרי שצד אחד קולני כל כך ומשמיע את דעתו בצורה נחרצת כל כך, והצד הזה אגב לא חותם על כל מילה שאמרת כאן, אז אולי זה משפיע.
אני לא חושב שזה מה שמשפיע. בסוף יושבים, הרי הטעויות פה הם מהיום הראשון, כן? כשלא היו שום הפגנות, להפך, כל החברה הייתה באיזשהו הלם קרב ממה שקרה בשביעי באוקטובר, עד שההפגנות חזרו לקח הרבה זמן, והאווירה הייתה אחרת. הבעיות פה בעיניי באיזשהו רובד בסיסי אחר של קונספציה, עוד פעם קונספציה, כן? כמו שהייתה קונספציה לגבי חמאס שהובילה לשביעי באוקטובר, כך הייתה גם, כך לדעתי יש קונספציה מוטעת לדרך ניהול מלחמה. וקבינט המלחמה כולו, אגב, זה לא מה שנתניהו אחראי לבדו, כן? זה כל חברי קבינט מלחמה שמנהלים את האירוע הזה, לדעתי עושים את זה בצורה שגויה.
אני רוצה לעבור רגע לעניין אחר. עד לא מזמן הייתה גם שר השיכון, לא מזמן, שנה ו... אבל אתה יודע, לפעמים קוצרים פירות גם אחרי הרבה זמן שאתה לא בתפקיד, והממשלה אישרה עכשיו את העיר כסיף, הקמת העיר, בתחילת השבוע. אני חושב שאחרי...
בוא נגיד את האמת, אישררה, כי האישור כבר ניתן נכון. בממשלה הקודמת.
כן.
רק כולכם זוכרים מה אמרו אז פוליטיקאים חרדים שהתקוממו וטענו שהפרויקט הזה של
לא,
כסיף...
לא, הם אמרו את זה בגלל, בגלל שהיה כסיף מול קריית גת. בוא, אל נשכח
לא,
ש...
לא, אף פעם לא אמרנו שהיה
את הכל השני.
לא היה שום קשר בין שני הדברים... בקריית גת מה שהיה בקריית גת, בכסיף היה מה שהיה בכסיף. הטענה הייתה שכסיף לעולם חרדים לא יבואו לגור שם, זאת לא יכולה עיר חרדית להיות, אין בצורך ואין הביקוש ואף אחד לא ילך לי שם. ואנחנו הקשבנו דווקא לקולות אחרים, אגב גם בציבור החרדי, אמנם לא מצד הפוליטיקאים, אבל מצד אנשים שמבינים דבר אחד או שניים בהקמת ערים חרדיות. כמו שאתם יודעים, מי שייסד את ביתר החרדית הוא זה שהתבקש על ידינו להוביל הקמה של כסיף, והוא כבר הרבה שנים מקדם את זה, וביקשנו ממנו לעשות את זה רשמית, והוא האמין בזה ובצדק. ואני שמח מאוד שאחרי כל ההכפשות שספקתי דווקא לצערי מפוליטיקאים חרדים, היום זה הפך לפרויקט דגל דווקא של פוליטיקאי חרדי שעומד בראש משרד השיכון. ואני שמח שהרי 20 שנה זה היה תקוע.
לא, לא, ברור, ברור. בוא נאמר את האמת, ששר השיכון הנוכחי, השר גולדקנופ, הציבור שהוא מייצג, זה הציבור שגם יהיה מעוניין לגור בכסיף. יש ציבורים אחרים שבשבילם המקום רחוק, חסר תעסוקה,
ואותנות אחרות. אני לא חושב שרק חסידי גור רוצים לגור בכסיף. בבדיקה שמצאנו, ראינו קהילות חרדיות מכל הגוונים ומכל הסוגים, וגם העיר מלכתחילה מתוכננת כדי שיהיו בה גם אזורי תעסוקה, כי ברור שגם זה צריך לייצר שם. לכן אני לא חושב שהציבור הוא רק חסידי גור. אני פשוט חושב שבאמת הציבור החרדי היום צריך פתרונות דיור מכל מיני סוגים ובכל מיני מקומות, וכסיף הוא תרומה חשובה לפתרון הזה. ואני שמח שלא פחדתי לא מהעימות עם כמה פוליטיקאים חרדים ככה הוציאו לשון הרע ודיברו נגדי מאוד מאוד חזק וטענו שמעולם הפרויקט הזה לא ימריא, ולא פחדתי מבירוקרטיה ומכל הקשיים. 20 שנה תקעו את הפרויקט הזה, חילצנו אותו, הוא מתקדם, ועכשיו כולם סומכים עליו את ידיו, וטוב שכך, ואני מקווה שעוד מעט גם נחגוג כבר אנשים ראשונים שיבואו לגור בכסיף ממש פיזית. זאת עיר שמתקדמת מאוד מהר.
יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה על השיחה כאן, להתראות.
תודה רבה לכם.